כתובות, דף נ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ו עמוד ב', שורה אחרונה, מספרת הגמרא, אחתי, אחותו, דרמי בר חמה, היא הייתה נשואה, אבת נסיבה לרב אביה. יום אחד, הרכס כתובתה, הכתובה נאבדה. אז מה קרה? באו לשאול שאלה, האם מותר להם להמשיך לקיים חיי נישואין ביחד? עתו לקמי דרב יוסף, באו לשאול את רב יוסף. אז רב יוסף אמר לו, אני מבין למה אתם מסתפקים, ולכן אני אשיב לכם. האחי אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, זו, הדעה הזאת, שלפיה אתם צריכים לכתוב מהר כתובה חדשה, ואתם לא יכולים לחיות חיי נישואין בלי שתהיה לכם כתובה כל הזמן. דברי רבי מאיר. מה הם דבריו של רבי מאיר? במשנה למדנו שהוא אומר, כל הפוחת לבתולה מ-200 ולאלמנה ממנה, תקנת נישואין, התקנה היא שבעל חייב לתת כתובה לאשתו. אם היא בתולה 200 זוז, אם היא אלמנה 100 זוז, מנה. אם הוא פוחת לה, אפילו אם היא מסכימה ואפילו אם היא כותבת לו שטר, זה לא מועיל. ואם הם מקיימים חיי נישואין, אומר רבי מאיר, הרי זו בעילת זנות. זה דעתו של רבי מאיר. ולפי שיטתו, אם אדם מתנה עם אשתו, שהוא מתחתן איתה בתנאי, שהוא לא מחויב לכתובה, רבי מאיר סובר שכתובה זה מהתורה. והמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, אבל בכל זאת בעילתו בעילת זנות, למה? כי האישה סבורה שהיא לא תקבל כתובה, היא לא יודעת שהתנאי הזה בטל. אם כן גם כאן, כשהשטר נאבד, נכון שהבעל מחויב לה עדיין בכתובה, אבל האישה כשאין לה שטר היא לא סומכת דעתה שבאמת תתקבל כתובה. לכן לפי דעתו של רבי מאיר הם לא יכולים להמשיך לקיים חיי נישואין. חייבים מהר לכתוב כתובה חדשה. אבל אומר רב יוסף, זו דברי רבי מאיר, אבל חכמים חולקים ואומרים, משהה אדם את אשתו 2 ו-3 שנים בלי שטר כתובה, בלא שטר כתובה. כי הוא מחויב לה בכתובה גם בלי השטר, כי זה תנאי בדין. וגם לא חוששים שהאישה לא סומכת דעתה, שהיא לא תקבל את הכתובה. אז גם אם הכתובה נאבדה, יכול להמתין כמה שנים עד שהוא כותב לכתובה חדשה. נמצא שרב יוסף הכריע שלא חייבים להזדרז לכתוב כתובה חדשה. כתבו תוך 2-3 שנים. אמר לאביי, הרי במקרה הזה כן פוסקים הלכה כמו רבי מאיר. ואמר רב נחמן, אמר בשם שמואל, הלכה כרבי מאיר במקרה של גזרותיו, וזה אחת מגזרותיו. רבי יוסף אמר, אם כן, יא אחי, אתה צודק, זיל כתוב לה כתובה חדשה. באמת צריך כן לכתוב כתובה חדשה, אין אדם יכול לחיות עם אשתו בלי שיש להם כתובה. והאישה צריכה גם לדעת, אגב, באמת זו נקודה חשובה, האישה צריכה לדעת איפה הכתובה נמצאת. הבאנו את דבריו של רבי מאיר, שאי אפשר לחיות עם אישה בלי שיש התחייבות של כתובה, והאישה יודעת מההתחייבות הזאת, יש שטר בידיה שהבעל מחויב לכתובה. מנה או 200, תלוי אם זה אלמנה או בתולה. האמת שיש בזה 3 דעות. כמו שראינו בדף נ"ו, ברייתא. 2 דעות יש גם במשנה מפורש, רבי יוסי מובא בברייתא. הדעה הראשונה, כמו שאמרנו, דעתו של רבי מאיר, אין מחילה. זאת אומרת, הבעל מחויב כתובה של מנה 200, גם אם היא תמחל מול סנהדרין ומול כל הנביאים, לא יועיל כלום. הבעל מחויב לכתובה מנה 200 והיא חייבת שתהיה לה שטר. חייבת שיהיה לה שטר שכתוב בו שהבעל מחויב לה בכתובה. זה דעתו של רבי מאיר, אין מחילה בכלל. אנחנו כעת ניפרד מדעתו של רבי מאיר ונעסוק מכאן והלאה רק בדעת אלה החולקים על רבי מאיר. רבי יהודה ורבי יוסי. רבי יהודה סובר, אפשר בוודאי ובהחלט שהאישה תמחל על חלק מהכתובה. הוא יכול לכתוב לכתובה שהוא מתחייב ל-200, והיא מחזירה לו שטר, התקבלתי ממך מנה, ואם כן הוא מחויב לה רק במנה, והם יכולים לחיות כך באושר הרבה שנים. זה דעתו של רבי יהודה, אבל בתנאי שזה חתום בשטר. רבי יוסי מיקל עוד יותר ואומר, היא יכולה גם למחול בעל פה, אפילו אם זה לא כתוב בשטר המחילה שלה. ומכאן והלאה נעסוק בדעת רבי יהודה ורבי יוסי, שמתווכחים, כשאישה מוחלת והיא יכולה למחול לפי שתיהם, היא יכולה למחול, האם זה צריך להיות בשטר או שזה יכול להיות בעל פה, לפי רבי יהודה בשטר, לפי רבי יוסי גם בעל פה. עכשיו, כשאנחנו נגיד אינה מוחלת, הכוונה אינה מוחלת בעל פה, אלא דווקא בשטר, וכשנאמר מוחלת, הכוונה מוחלת אפילו בעל פה. זה מכאן והלאה היא השפה שנעסוק בה. כאן הגמרא בעצם מביאה ויכוח, מתי הוויכוח של רבי יהודה ורבי יוסי? האם היא יכולה למחול בעל פה או לא? והיא מדברת כאן על שלושה זמנים. הזמן הראשון זה תחילת החופה. תחילת החופה, הבעל בא לאשתו, תשמעי, אנחנו הולכים להתחתן, הולכים להינשא, תוותרי לי על הכתובה, על חלק מהכתובה. זה זמן ראשון. זמן שני, מיד אחרי החופה. ניגש אליה, לפני הביאה, תמחלי. הזמן השלישי, סוף ביאה, בקש מנה שתמחל. שלושה זמנים. תחילת חופה, סוף חופה שהיא תחילת ביאה, שזה זמן אחד, סוף חופה ותחילת ביאה זה זמן אחד, שהוא הזמן השני, וסוף ביאה, תחילת חופה, סוף חופה תחילת ביאה, סוף ביאה. זה שלושה הזמנים. זה מאוד חשוב לשים לב לזה. מומלץ גם לכל אחד, אם יש לאיזשהו דף ועת, לעשות לעצמו איזה מין טבלה. יש טבלה מוכנה במעדורת ארטסקרול שוטנשטיין, מי שיש לו את זה נגיש, ומי שאין לו יכול לעשות לעצמו טבלה. עושה 5 עמודות, וכותרת למעלה. ב3 העמודות המרכזיות, בכותרת הוא כותב, עמודה ראשונה, תחילת חופה, עמודה השנייה, סוף חופה, תחילת ביאה, עמודה השלישית, סוף ביאה. ואז הוא עושה פס, עובר לשורה השנייה. שורה השנייה, אז בעמודה הראשונה הוא כותב דעת רב דימי, שאנחנו כעת נעסוק בדברי רב דימי. יש רב דימי ורבין, אנחנו כעת נעסוק קודם כל בדברי רב דימי. את העמודה החמישית, הכי שמאלית, נשאיר בעזרת השם להמשך. בכל אופן, כי עתה רב דימי אמר בשם רבי שמעון בן פזי, את הדברים רבי שמעון בן פזי אמר בשם רבי יהושע בן לוי, ורבי יהושע בן לוי אמר את הדברים משום בר כפרה. בעצם אנחנו נשארים כאן עם דעתו של רבי יהושע בן לוי, כמו שהגמרא בעצמה משתמשת עם הדעה הזאת כדעתו של רבי יהושע בן לוי. בכל אופן, מה אומר רב דימי בשם רבי יהושע בן לוי? המחלוקת, אנחנו מדברים על הוויכוח רבי יוסי ורבי יהודה, אם אפשר למחול בעל פה או רק בכתב. זה דווקא בתחילה. מה הכוונה בתחילה? לא מפורש. זה יכול להיות תחילת חופה, זה יכול להיות תחילת ביאה. לא מפורש, אנחנו נבהר בהמשך. אבל בסוף, גם רבי יוסי מודה, לדברי הכל אינה מוחלת. מה זאת אומרת אינה מוחלת? אינה מוחלת בעל פה, אלא דווקא בכתב. זאת אומרת, בזה רבי יוסי מודה לרבי יהודה שצריך מחילה בכתב על הכתובה. אני צריכה לכתוב שובר. מה הסיבה באמת? מבאר הריטווה, מה הסיבה שלא מועיל מחילה בעל פה? כי אנחנו עדים שהיא לא מוחלת בלב שלם. בסוף, אחרי כבר הכל, עכשיו שהיא תמחל, לא, היא לא מוחלת בלב שלם. אולי לא נעים לה להגיד לו שהיא לא מוחלת לו. זה בינתיים דעתו של רב דימי בדעת רבי יהושע בן לוי. כעת נעבור לדברי רבדים מבדעת רבי יוחנן. ורבי יוחנן אמר, בין בזו ובין בזו מחלוקת, בין בתחילה ובין בסוף. גם כאן אנחנו צריכים להבין מה הכוונה תחילה ומה הכוונה בסוף. כאן רבי אבאו מביא עובדה. אמר רבי אבאו, באוזניי שמעתי מרבי יוחנן בעצמו, לדידי מפרשלי מיני דרבי יוחנן, לי התפרש מרבי יוחנן עצמו, שרבי יוחנן אמר, נכון נראה לך שיש ויכוח בין רבי יהושע בן לוי לביני? דע לך שזה לא נכון. דענה ורבי יהושע בן לוי לא פלגינה נעדדי. אני, שאני אומר בין בזו ובין בזו מחלוקת, בין מתחילה בין בסוף. ורבי יהושע בן לוי שאומר שרק בתחילה המחלוקת, אבל בסוף גם רבי יוסי מודה שאינה מוכלת, אין בינינו ויכוח. איך ייתכן דבר כזה? אלא, ההסבר הוא מאוד פשוט. יש כאן, כמו שאמרנו, כמו שכבר מי שהכין לעצמו טבלה, יש תחילת חופה, סוף חופה ותחילת ביאה וסוף ביאה. שלושה זמנים. מי שרוצה כבר עכשיו למלא את הטבלה, זה יכול להועיל לו גם כן להבין את המילים בתוך הגמרא עצמה. אז ככה, לפי דעת רב דימי, תחילת חופה, ממלאים את השורה השנייה, כן, את דברי רב דימי, רב דימי זה בעצם העמודה הראשונה בצד ימין, אחרי זה אנחנו עוברים לעמודה השנייה, שבשורה הראשונה כתבנו תחילת חופה, לפי דעתו של רב דימי, בתחילת חופה מחלוקת, ומתחת למחלוקת כותבים תחילה, שזה הכוונה תחילה. מה שכתוב תחילה, זה ודאי, תחילת חופה זה ודאי נחשב תחילה, שאז ודאי המחלוקת. אחרי זה העמודה השלישית, שזה בעצם הזמן השני, שזה סוף חופה תחילת ביאה. כאן גם כן צריך לכתוב בשורה הראשונה מחלוקת, ולאחר מכן לכתוב שזה הכוונה סוף לפי דעתו של רבי יוחנן. מה שרבי יוחנן אמר, בין בתחילה ובין בסוף מחלוקת, זה הכוונה בין בתחילת חופה, בין בסוף חופה. ובעמודה הרביעית, אז בשורה הראשונה אתה כותב, אין מוכלת, דיין אפילו רבי יוסי מודה שהיא לא יכולה למחול בעל פה, אלא רק בכתב. ולמטה מזה אפשר לכתוב, שזה הכוונה סוף, לפי דעתו של רבי יהושע בן לוי. ועכשיו נראה את זה בתוך הגמרא בפנים. מהי בתחילה דקאמר רבי יהושע בן לוי, שיש ויכוח רבי יוסף ורבי יהודה? תחילת החופה. ומהי סוף שאומר רבי יהושע בן לוי, שגם רבי יוסי מודה שהיא כבר לא יכולה למחול בעל פה? זה הזמן השלישי, סוף ביאה. אבל בסוף חופה גם רבי יהושע מודה שהם נחלקו. ואומר רבי יוחנן, כי כאמין הענה, מה שאני אמרתי, בין בזו, הכוונה בתחילה, ובין בזו, הכוונה בסוף, מחלוקת, הכוונה תחילת חופה וסוף חופה, שבשניהם, בשני הזמנים הראשונים האלה, שסוף חופה זה גם כן דהי תחילת ביאה, שזה אותו זמן, סוף חופה ותחילת ביאה זה אותו זמן, בשני הזמנים הראשונים האלה, באמת יש את המחלוקת, רבי יוסף ורבי יהודה, האם מועיל מחילה בעל פה או לא. אבל בסוף, שזה סוף ביאה, כולם מודים שהיא כבר לא יכולה למחול בעל פה. כעת אנחנו עוברים, מי שעושה טבלה, יכול לעשות פס מתחת לשורה השנייה על הארבע עמודות הימניות, ולהשאיר את העמודה החמישית בלי פס. עוברים לשורה השלישית. ואז מתחת רב דימי כותב רבין, עוברים לדעה של רבין. כי אתה רבין, אמר בשם אותו רבי שמעון בן פזי, שמע בשם אותו רבי יהושע בן לוי, שאמר משום בר כפרה, ואנחנו משתמשים עם הדעה הזאת כדעת רבי יהושע בן לוי, כמו שהגמרא בעצמה קוראת לדעת או דעת רבי יהושע בן לוי. בכל אופן, זה דעת רבין בדעת רבי יהושע בן לוי. גם כאן, אולי קודם כל נאמר את המסקנה, ואז נקרא את זה בתוך הגמרא בפנים. מי שממלא את הטבלה, אז נמלא עכשיו את השורה, מה שנקרא השורה השלישית. כן, השורה הראשונה היה הכותרת, מה זה הכוונה של הזמנים. לאחר מכן רבדים, מכעת אנחנו עוברים לשורה של רבין. אז בעמודה השנייה מצד ימין, דהיינו תחילת חופה, אז כותבים, השורה הראשונה מוכלת. ממלאים מוכלת דבר ראשון. ומתחת לזה, תחילה לפי דעת רבי יהושע בן לוי, אחרי זה, בעמודה השלישית, שזה סוף חופה תחילת ביאה, אז מחלוקת, אם אוכלת או לא, ומתחת לזה, שזה סוף לפי רבי יהושע בן לוי ותחילה לפי דעת רבי יוחנן, ובעמודה הרביעית, למעלה צריכים לכתוב מחלוקת, האם יכולה למחול בעל פה או לא, ומתחת לזה, שזה הכוונה סוף לפי דעתו של רבי יוחנן, ועכשיו נראה את זה בפנים ולהתחבר בזאת השם למה שכתבנו, ואולי גם נוכל, מי שלא הבין בזמן הכתיבה, יוכל להבין את זה תוך כדי גם בתוך הגמרא. רבין, בדעת רבי יהושע בן לוי, מחלוקת לבסוף, האם היא יכולה למחול בעל פה או לא. אבל בתחילה, דברי הכל מוכלת, גם לפי רבי יהודה. ורבי יוחנן אמר, בין בזו, בין בתחילה ובין בזו, בין בסוף מחלוקת. וגם כאן אמר רבי אבאו, לדידי מפער שלי מיני די רבי יוחנן, להתפרש מרבי יוחנן בעצמו. דענה ורבי יהושע בן לוי, אני ורבי יהושע בן לוי, לא פלגין הנעדה די, אין בינינו מחלוקת. אתם נשים לב, כדי שזה פחות יבלבל, שדעתו של רבי יוחנן, גם לפי רב דימי וגם לפי רבין, זה אותה דעה בעצם במילים שהוא אומר. בין בזו, בין בזו מחלוקת. כל ההבדל זה בדעת רבי יהושע בן לוי. שרב דימי אמר, בשם רבי יהושע בן לוי, מחלוקת בתחילה ובסוף דברי הכל אינה מוכלת. ורבין אומר בשם רבי יהושע בן לוי, בדיוק להפך. מחלוקת לבסוף, אבל בתחילה דברי הכל מוכלת. ואיך יכול להיות לפי דעת רבין, שאין ויכוח בין רבי יהושע בן לוי לבין רבי יוחנן? כמו שרבי אבא הוא מעיד שהוא שמע מרבי יוחנן בעצמו. מבאר את הגמרא. מי לבסוף דאמר רבי יהושע בן לוי, שאז יש מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה? זה הזמן השני. סוף חופה, שהיא גם תחילת ביאה. ומה היא תחילה, שאמר רבי יהושע בן לוי, שלפי דברי הכל מוכלת, זה הזמן הראשון, תחילת חופה. וקיקה, אמינה, ענה, מה שאני רבי יוחנן אמרתי, בין בזו ובין בזו מחלוקת, בין בתחילה ובין בסוף, תחילה הכוונה, תחילת ביאה, שזה הזמן השני, שזה גם סוף חופה. וסוף הכוונה, סוף ביאה, שזה הזמן השלישי. ובתחילת חופה, אבל אני מודה שלפי כל הדעות היא מוכלת. אם כן, בעצם כאן אנחנו מסיימים את דברי רב דימי ורבין. ונמצא אם כן שהוויכוח בין רב דימי לבין רבין, שלפי דעת רב דימי, בתחילת חופה, יש מחלוקת בין רבי יוסי לבין רבי יהודה אם מועיל מחילה בעל פה. לפי רבין, כולם מודים שמוכלת בעל פה, אפילו רבי יהודה מודה. מקרה נוסף שיש ויכוח בין רב דימי לבין רבין, זה בזמן השלישי, בסוף ביאה, שלפי רב דימי, כולם מודים שאינה מוכלת כבר, גם רבי יוסי מודה שאינה מוכלת בעל פה אלא רק בכתב. ולפי רבין גם בסוף ביאה יש את הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי יוסי אם יכולה למחול בעל פה או לא. אבל בין לפי רב דימי ובין לפי רבין בשלב הזה של סוף חופה, תחילת ביאה, שזה הזמן השני, ודאי יש מחלוקת אם יכולה למחול או לא. זה הסיכום. ועד כאן אנחנו מדברים, לפי מה שאמר רבי אבאו, אני שמעתי בעצמי מרבי יוחנן שאין ויכוח בינו לבין רבי יהושע בן לוי. ולכן מי שרוצה כעת למלא את העמודה החמישית בצד שמאל, שגם רב דימי וגם רבין בעצם ביארנו את הדעות שלהם, הכל לפי דעת רבי אבאו, שאומר שרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי לא חולקים. אז זה צריך למלא, מי שרוצה למלא בטבלה, בעמודה החמישית בצד שמאל. נמצא שיש ויכוח בין רב דימי ורבין. מתי הוויכוח של רבי יהודה ורבי יוסי, אם אישה יכולה למחול על הכתובה שלה בעל פה? מביאה הגמרא, אמר רב פאפה, אילב דאמר רבי אבאו, אם לא שרבי אבאו אמר, לדידי, אני עצמי מפר שלי מיני דרבי יוחנן, התפרש לי מרבי יוחנן בעצמו, שאין לו ויכוח עם רבי יהושע בן לוי, דענה ורבי יהושע בן לוי לא פלגין הנעדה די. אני הייתי אומר, אומר רב פאפה, אבא אמינה, שיש כן ויכוח בין רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, הם כן פליגי. דווקא רב דימי ורבין לא פליגי. ורש"י מבאר בדעת רבי יהושע בן לוי. אלא הם נתכוונו לאותו דבר. והוא מפרש. ולכן אנחנו כעת עוברים, אלה שיש להם טבלה, לשורה הבאה. שורה רביעית. רב פאפה בדעת רבי יהושע בן לוי. מתחת לרב דימי ורבין, רב פאפה בדעת רבי יהושע בן לוי. אולי קודם כל נכתוב את נמלא קודם כל את השלושה זמנים. מה דעתו בתחילת חופה, מה דעתו בסוף חופה ותחילת ביאה, ומה דעתו בסוף ביאה. ואז נראה את זה בפנים. אז קודם כל בתחילת חופה, לפי כולם מוחלת, ומתחת לזה, זה תחילה לפי דעת רבין. אחרי זה, בזמן השני, תחילת ביאה, סוף חופה, או סוף חופה, תחילת ביאה, זה אותו דבר. שורה ראשונה, מחלוקת, ומתחת לזה, שהזמן הזה נקרא סוף לפי דעת רבין, ונקרא תחילה לפי דעת רב דימי. הזמן השלישי, שזה סוף ביאה, אז שורה ראשונה, אין מוחלת לפי כל הדעות. ומתחת לזה, שהזמן הזה נקרא סוף לפי דעת רב דימי. אגב, מתחת אפשר לעשות עוד שורה חמישית, רב פאפה בדעת רבי יוחנן. לפי איך שראיתי בארטסקול, שוטשטיין, הם מבארים שבעצם לפי רבי יוחנן המחלוקת היא בכל השלושה הזמנים. גם בתחילת חופה, גם בסוף חופה תחילת ביאה וגם בסוף ביאה. ואגב, אפשר כבר למלא גם את השורה, את העמודה החמישית בצד שמאל, מתחת מה שאמרנו רבי אבאו, שאמר שרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי לא חולקים, כאן אנחנו בעצם בדעת רב פאפה מביאים את הדעה האחרת, שזה דעת רב פאפה שהוא סובר, שרב דימי ורבין הם אלה שלא חולקים. באופן לפי רב פאפה, רב דימי ורבין הם אלה שלא חולקים. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי הם כן חולקים. ככה היינו אומרים, אומר רב פאפה, אם לא ששמענו עם רבי אבאו מפורש בשם רבי יוחנן שהוא לא חולק על רבי יהושע בן לוי. בכל אופן נראה את זה בתוך הגמרא. מהי סוף דקאמר רבין? שרבין אומר שבסוף, לפי רבי יהושע בן לוי, יש ויכוח בין רבי יוסי ורבי יהודה. הכוונה סוף חופה, שזה הזמן השני, שזה גם תחילת ביאה. אז המחלוקת. אגב, אולי באמת בשביל שזה יותר פשוט, לפי דעת רב פאפה, איך שהוא היה מפרש, המחלוקת היא רק בזמן האמצעי, לפי רבי יהושע בן לוי. רק בסוף חופה תחילת ביאה. ומה שרבין אמר שלפי רבי יהושע בן לוי הוויכוח הוא בסוף, הכוונה סוף חופה שזה תחילת ביאה. אבל בסוף ביאה, רבין מודה שלפי רבי יהושע בן לוי, בין רבי יוסי ובין רבי יהודה, היא כבר לא יכולה למחול, כמו שאמר רב דימי. ומה התחילה דקה אמר רב דימי שיש ויכוח רבי יוסי ורבי יהודה? זה גם כן הכוונה על הזמן הזה, על אותו זמן, על הזמן האמצעי, תחילת ביאה של סוף חופה, שרק אז המחלוקת לפי רבי יהושע בן לוי. אבל בתחילת חופה, הוא מודה שלפי כולם מוחלת, כמו שאמר רבי. ככה היה מפרש רב פאפה. אבל מכיוון שרבי יוחנן בעצמו אמר שהוא ורבי יהושע בן לוי לא חולקים. אז אם כן, אנחנו היינו חייבים לבאר שיש ויכוח בין רב דימי ורבין, כמו שביארנו תחילת דברינו. בכל אופן, שואלת הגמרא, הרי בפועל אנחנו אומרים שהוויכוח הוא בין רב דימי ורבין, ולא בין רבי יוחנן לבין רבי יהושע בן לוי. על פי דברי רבי אבאו, שהוא שמע מרבי יוחנן בעצמו. אז מה הקמה שמונן רב פאפה, שאם לא שרבי אבאו היה אומר את זה, הוא היה אומר אחרת? עונה הגמרא הקמה שמלן. חידוש הוא כזה, שבמקרה שיש ויכוח בין אמוראים, שכל אחד אומר את דעתו, ועוד ויכוח בין אמוראים, בוויכוח בין האמוראים האלה, כמו במקרה שלנו, שיש כאן ויכוח בין רבי יהושע בן לוי לבין רבי יוחנן. ויכוח יש ביניהם, כל אחד יש לו את הסברה שלו, את הטעם שלו, והם אמוראים שניהם. ואחר כך יש ויכוח בין רב דימי ורבין, מה דעת רבי יהושע בן לוי ומה דעת רבי יוחנן. יש ויכוח, רבי יהושע בן לוי, רבי יוחנן, הוויכוח שלהם זה כל אחד מה, יש לו את הדעה שלו, ואחרי זה יש ויכוח אחר בין שני אמוראים אחרים, מה סובר האמורה הזה. אני אומר שהאמורה הזה סובר ככה, ואני אומר שהאמורה הזה סובר ככה. אז אם כן, במקרה שיש לנו שתי אפשרויות, עדיף לנו לומר, דפליג את רי אמוראי, התאמה דנפשיו. ששני אמוראים חולקים וכל אחד מביא את טעמו וסברתו. לפי דעתי מסתבר טעם אחד, ולפי דעתו מסתבר טעם אחר. יכול להיות שהסברה של שתיהם תתקיים, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה עדיף לנו לומר, ולא לומר שפליג את רי אמוראי, עלי בלחד אמורה. לומר שאמוראים חולקים, מה דעת אמורה אחד? כותב רש"י, למה? אני קורא מהרש"י האחרון לפני המשנה, דיבור המתחיל אקא משמלן, שורה מתחילה במילה דמיפלגי. דקיפליגי תרי, כשחולקים שני אמוראים, אליבא דאחד, על פי דעה של אחד, אמורא אחד, מר אמר, הכי אמר פלוני. אמור האחד אומר כך אמר פלוני, ומר אמר אחי אמר פלוני, האמור השני אומר כך אמר פלוני, אחרת, כותב רש"י, חד מיני הוא משקר. חייב להיות שאחד מהם משקר, כי הרי הפלוני סובר דעה אחת, לא יכול להיות ששתיהם צודקים. אבל, כי פליגי תרי אמוראי, שיש ויכוח בין שני אמוראים, בדין או באיסור והיתר, כל אחד אמר, אחי מסתבר טעמה, ככה מסתבר הטעם, השני אומר, כך מסתבר הטעם. אין כאן שקר. אלא, כל חד וחד סברה דידי כאמר, כל אחד אומר את הסברה שלו. מר יאיב טעמה להתרה, החכם הזה מביא טעם להתר, ומר יאיב טעמה לאיסורה, החכם השני מביא טעם לאיסור. מר מדמה מילתא למילתא אחי, חכם אחד מדמה דבר לדבר אחר בצורה כזאת, ומר מדמה לה בעניין האחרינה, השני מדמה את זה בעניין אחר. ואפשר לומר, איקה לממר אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם. למה? איך יכול להיות, או שזה ההסבר הנכון, או שזה ההסבר הנכון. אומר רש"י, לא, יכול להיות אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם. רש"י כאן מביא יסוד גדול לכל השס. למה באמת אפשר לומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים? הרי יש כאן שתי דעות. התשובה היא, זמנים דשייך היי תמה. לפעמים שייך הטעם הזה, וזמנין דשייך היי טעם, הפעמים אחרות יכול להיות שיש שייך הטעם השני, שהטעם מתהפך לפי שינוי הדברים, הטעם מתהפך לפי הדברים שמשתנים, בשינוי מועט, אז יכול להיות שפעם אחת הסברה שלו תהיה נכונה, פעם אחרת הסברה של השני תהיה נכונה. לכן אומר רב פאפה, שהוא היה מעדיף לומר שהוויכוח הוא בין רבי יוחנן לבין רבי יהושע בן לוי, וכל אחד מביא את הטעם של עצמו, ולא לומר את מה שאמר רבי אבאו, שבעצם הם לא מתווכחים, רק יש ויכוח מה דעתם, שזה חייב להיות שאחד משקר כלשונו של רש"י. אומרת המשנה, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים במהלך המסכת, ונאמר זאת שוב, בזמן המשנה והתלמוד, היו מחלקים את שני השלבים של החתונה. השלב הראשון זה הרי קידושין, מה שאנחנו מכירים שהחתן נותן לקלה טבעת בדרך כלל, ואומר לה, הרי את מקדשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. השלב השני זה החופה והנישואין. זה, מה זה חופה? יש כמה דעות בין הראשונים. או שזה החופה שעושים עם המוטות והאוהל הזה שעושים, או תלית, כאלה נוהגים לפרוס תלית על החתן והקלה. יש אומרים שזה החדר ייחוד, יש אומרים שזה כשהחתן לוקח את הקלה לביתו, יש בזה כמה דעות בין הראשונים. בכל אופן, החופה זה הרעיון שהקלה הולכת מבית אביה לבית בעלה, זה הרעיון של חופה, זה נישואין. יש קידושין ויש נישואין. עכשיו, בזמן המשנה והתלמוד, אדם היה מקדש את האישה, אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, והוא לא היה עושה את זה מתחת לחופה. היה עושה את זה כשהיא עדיין בבית אביה, מול שני עדים וכולי. חם כן, הנישואין זה היה החופה, שם לא היה קידושין, שם רק היה את השבע ברכות. את הברכות של הנישואין. אגב, בקידושין יש את הברכה שמברך המסדר קידושין. יש בו את הברכה אשר עשה לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו וכולי. הברכה הזאת מן הסתם הם מברכים בזמן הקידושין, זה לא היה ביחד, זה לא היה מתחת לחופה. הקידושין והנישואין, שני דברים נפרדים. היום בזמננו מתחת לחופה עושים גם את הקידושין ומיד אחר כך את הנישואין, ומה שמפריד בדרך כלל בין הקידושין לנישואין זה קריאת הכתובה. עד קריאת הכתובה יש את כל הקידושין, הרי את מקודשת לי, והברכה של שמברך המסדר קידושין. אחר מכן יש את הברכות של הנישואין, שזה השבע הברכות. בכל אופן, בזמן המשנה והתלמוד שהיו מחלקים בין הקידושין לבין הנישואין, כמה זמן היו ממתינים? אפשר להמתין גם כמה שנים. אבל אם אחד מהצדדים רוצה כבר להתחתן, רוצה כבר שיהיה את הנישואין, אבל השני אומר, לא, יש לי עוד זמן, אני צריך עוד להתארגן, אז ככה, נותנים לבתולה שהתארסה זמן של 12 חודש, מהזמן שטבעה הבעל ואמר לה שתתחיל להכין את עצמה לנישואין. ואם צד אחד רוצה להזדרז והצד השני רוצה להתעכב, הצד שמתעכב צודק למשך 12 חודש. ובמשך הזמן הזה נותנים לה כדי לפרנס את עצמה, להכשין את התכשיטים ואת הבגדים שראויים לה. וכשם שאם האישה רוצה להמתין, נותנים לה עד 12 חודש, כשם שנותנים לאישה, כך נותנים לאיש, אם הוא רוצה להמתין, כדי שהוא יוכל להכין, לפרנס את עצמו בהכנת צורכי החופה והסעודה, נותנים לו גם כן 12 חודש ברגע שהוא מתחתן עם בתולה. ולאלמנה, שכבר יש לה תכשיטים ובגדים מהנישואים קודמים, נותנים לה זמן לפרנס את עצמה עד 30 יום. הגיע זמן הנישואין והבעל מעכב ולכן לא נישאו, הוא כבר מחויב במזונותיה, אוכלות משלו. מכאן אנחנו עוברים לעסוק בנושא של ממתי הבעל מאכיל את אשתו בתרומה. התורה אומרת שאם כהן מתחתן עם בת ישראל שהיא לא כהנת, היא אוכלת בתרומה בגלל שהיא קניין של הכהן. מהתורה, מזמן הקידושין היא כבר יכולה לאכול בתרומה, היא כבר קניין כספו. חכמים תקנו שהיא לא תאכל בתרומה בזמן הקידושין, הגמרא תבאר לזה שני טעמים, למה? אלא רק מזמן הנישואין היא אוכלת בתרומה. זה משנה בית דין של האחרי, הם אמרו, שנראה בהמשך. אבל, משנה ראשונה, מה שאנחנו כעת לומדים, סוברת שמהזמן שבו הבעל צריך לפרנס את אשתו, כי הגיע הזמן ולא ניסו, עבר 12 חודש, מאז והלאה ואוכלות בתרומה. אם זה בת ישראל שניסית לכהן, יכולה כבר לאכול בתרומה. אפילו שהם עדיין לא נשואים, כי כבר זה הזמן שהוא צריך כבר להתחיל לפרנס אותה. רבי טרפון אומר שהבעל, אם הוא כהן, נותנים לה הכל תרומה, הוא יכול לתת לה אם הוא רוצה, כל הפירות מפירות של תרומה. היא לא יכולה לומר לו, תשמע, אני רוצה גם קצת חולין, הרי שמים שהיא לא תאורה, תרומה חייבים לאכול בתארה. הוא לא חייב ללכת ולמכור בשביל התרומה ולקנות לחולין לימים שבהם היא לא תאורה. אלא היא בעצמה תמכור את התרומה ותקנה בכסף חולין. רבי עקיבא אומר, הבעל חייב לתת לה מחצה, חולין, שתוכל לאכול בימי תומתה, והוא צריך לתרוח, לקנות חולין בכסף של התרומה, הוא מוכר את התרומה לכהנים אחרים, ובכסף הוא קונה חולין, כמו בזמן שהיא נשואה, שאז הבעל צריך לתרוח לדאוג לה, בזמן תומתה לפירות חולין, ומחצה תרומה לימי תארתה. מביאה המשנה את הדין של יבם ויבמה. אדם מתחתן עם אישה ומת בלי בנים, אשתו אסור להתחתן עם מישהי אחר, עם מישהי רוצה כמו כל אלמנה, אלא היא זקוקה לייבום או חליצה מאח של בעלה. אומרת כאן המשנה, שאם יבמה נפלה לפני היבם, והוא עדיין לא ייבם אותה, לא התחתן איתה, אינו מאכיל את היבמה בתרומה אם היא לא כהנת. גם אם עשתה שישה חודשים בפני הבעל, זאת אומרת, הייתה מאורסת בחיי הבעל הכהן, הרי גם הבעל וגם היבם, שניהם כהנים, הם אחים. גם אם עשתה שישה חודשים בפני הבעל ושישה חודשים בפני היבם, ובסך הכל ישנה 12 חודש ומכאן והלאה צריך לפרנס אותה, אף על פי כן היא לא אוכלת בתרומה. ואפילו אם כל ה-12 חודש כמעט כולן היו בפני הבעל, חסר יום אחד שהיא לא הייתה עדיין בפני הבעל אלא בפני היבם, או כולם בפני היבם, חסר יום אחד בפני הבעל, אינה אוכלת בתרומה. רש"י כאן מביא, והוא הדין נמי, אם היא הייתה יותר מ-12 חודש בחיי הבעל, ואז הוא התחייב לפרנס אותה, ולכן הוא היה יכול להכיל אותה בתרומה. אבל ברגע שהבעל מת, קניין הבעל פקע, ומאז ועלה היא כבר לא אוכלת יותר בתרומה, כשהיא נופלת לייבום לפני היבם. אז למה באמת המשנה מדברת רק על מקרים שהיא לא הייתה כל ה-12 חודש בפני הבעל? כי אם היא הייתה כל ה-12 חודש בפני הבעל, היא אכלה בתרומה בחייו. אבל ברגע שהוא מת, היא כבר לא תאכל בתרומה. בכל אופן, יבם לא מאכיל בתרומה את היבמה. זה בכל מקרה, בין אם היא אכלה בתרומה כי היא כבר הייתה הקניין של אחיו, של הבעל, ברגע שהבעל מת, היא כבר לא אוכלת יותר בתרומה, עד שהיא תתייבם ליבם. זו מה שאמרנו, שאחרי 12 חודש שהבעל מתחייב במזונותיה, היא כבר יכולה גם לאכול בתרומה, משנה ראשונה, ככה חכמים תקנו בהתחלה. אבל בתקופה מאוחרת יותר, בדין שלאחריהם אמרו, אין האישה אוכלת בתרומה כשהיא לא נשואה, עד שתיכנס לחופה. אין כזה מושג ארוסה, גם אם עברו 12 חודש מאז שטבע אותה להכין את צורכי החתונה, היא לא יכולה לאכול בתרומה, אלא כשהיא נשואה. המשנה אומרת, נותנים לבתולה 12 חודש. מנין מילי? מנין לומדים שלוקח 12 חודש להתארגן לחתונה? אמר רב חיסדא, דאמר קרא אומרת התורה. אברהם אבינו שולח את עבדו אליעזר ללכת לקדש את רבקה בשביל יצחק. ובני המשפחה ביקשו שרבקה, אשתו של יצחק, תמתין קצת. כמה זמן תמתין? ויאמר אחיה של רבקה, לבן, ואימא, תשב הנערה, רבקה אמנו, תשב איתנו ימים. אתה לא רוצה ימים? או עשור. מהי ימים? כמה ימים הם ביקשו בהתחלה? אילי מה? שני ימים, תרי יומי. כי מיעוט רבים שניים, מה, משתיים נשאחי, וכי אדם מדבר בצורה כזאת, תשב איתנו ימים, אם אתה לא מסכים ימים, אז עשור. אמרו ליתרי יומי, אמרו לו יומיים, אמר לו לא, אמר להם לא, יומיים הם לא מסכימים, די הרבה, אמרו לו, טוב, אתה יודע מה, 10 ימים, אמרו לי 10 ימים, לא יכול להיות. שיאמרו לו 10 יומי. אלא, מאי ימים, הכוונה שנה של 12 חודש. איך אנחנו יודעים שזה הכוונה לשנה? דכתיב, התורה אומרת שבזמן שנוהג יובל כל 50 שנה, אז שדות חוזרות לבעליהם, כתוב שם, ואיש כי ימכור בית בבית מושב עיר חומה, בעיר המוקפת חומה, כמו למשל ירושלים. והייתה גאולתו, עד מתי יכול חזרה לפדות את הבית? עד תום שנת ממכרו, עד שעוברת שנה מאז שהוא מכר את הבית. יכול לגאול אותה מהקונה. ועל השנה הזאת אומרת התורה, ימים תהיה גאולתו. אתה רואה מפה? שהם ביקשו בהתחלה ימים, ימים הכוונה שנה, כתוב כאן שנת, וזה הכוונה ימים. אז בהתחלה אליעזר ביקש, תשב, בהתחלה האחים ביקשו מאליעזר, האח, הלבן והאימא ביקשו מאליעזר, תשב הנערה איתנו שנה, ואם לא שנה, לפחות עשור, לפחות 10 חודשים. שואלת הגמרא ואימא, אולי נאמר שימים הכוונה חודש? נכתיב עד חודש ימים, ועשור הכוונה 10 ימים. אומרת הגמרא, אמרי, עדיף שדנין, ימים סתם, שכתוב, תשב הנערה איתנו ימים, לא כתוב מילה נוספת. מבתי הרי חומה שגם כתוב ימים סתם. ואין דנים ימים סתם שכתוב אצל רבקה, מימים שנאמר בהם חודש, חודש ימים. אז אם כן, ימים הכוונה שנה. ורואים מכאן שלבן ואימו ביקשו שיתנו 12 חודש לרבקה שתתכונן לחתונה, רואים שזה הזמן ההכנה לחתונה. אמר רבי זירא, ברייתא, תנא, קטנה שהתארסה, בין היא ובין אביה יכולים לעכב את הנישואין שהיא לא תתחתן עד שתתבגר. קטנה זה עד 12 ויום אחד, שמביאה סימנים של נערות. בגרות זה 6 חודשים אחרי שהביאה סימני בגרות, בדרך כלל ב-12 וחצי. שואלת הגמרא ביש, למה היא מצי מעכב? ואנחנו יכולים להבין למה קטנה יכולה לעכב, כי היא חוששת שהיא קטנה והיא לא תוכל לסבול חיי נישואין ותורח של הבית כמובן. אלא אביה, אם היא רוצה, למה שאביה יהיה לו סיבה שהוא יוכל לעכב? היא הניחה לה, אם היא מסכימה להינשא, אביה מה נפקה למיני? מה אכפת לו? למה, מה יכול להיות סיבה שאבא ירצה לעכב? תרץ את הגמרא, סבר האבא, השתא לא ידעה. כרגע רוצה להתחתן, היא קטנה, מה? היא לא מבינה מה זה. היא לא בקיאה בחיי נישואין ובתורח של הבית. למחר היא כבר לא תוכל לסבול את זה, היא תתחרט, וממרדה היא תמרוד בבעל, ונפקה ואתי, היא תצא מבעליו, תחזור לבית אביה, ונפלה אליי, היא תחזור חזרה אליי. אז מה אכפת לו? כי הוא יצטרך שוב פעם לשלם לה את כל ההוצאות של התכשיטים, כשתרצה להתחתן פעם שנייה. ולכן הוא יכול להיעכב, לומר שהוא לא רוצה שתתחתן, גם אם היא התקדשה בקטנותה, לא תוכל להינשא עד שתהיה גדולה. אמר רבי אבא בר לוי, אין פוסקים על הקטנה לשדך אותה למישהו לעשייה כשהיא קטנה. אתה לא יכול לחתן אותה כשהיא קטנה, זה תורך מדי בשבילה להתחתן קטנה עד גיל 12 ויום אחד. אבל מה? אפשר לשדך אותה, פוסקין על הקטנה, לעשייה כשתהיה גדולה. שאתה גמרא פשיטה שמותר לשדך אותה כשהיא קטנה בשביל לעשייה אותה כשהיא תהיה גדולה. עונה הגמרא, מהו דתאים? אנחנו היינו סבורים שאפילו לשדך אותה כשהיא קטנה יהיה אסור, למה? ליחוש דילמה מאילה פחדה, ייכנס בפחד, ייכנס ללחץ, ויהיה לה כבר מה אולי מה שקוראים היום, סיוטים או טראומה. ומאשתה וחלשה, וכבר גם בזמן שכבר כן תהיה מוכנה לנישואין, כבר ייכנס לה פחד מלהתחתן. ממש מלן שלא חוששים לזה, אפשר לשדך אותה כשהיא קטנה ולעשי אותה כשתהיה גדולה. אמר רב הונא, חידוש מאוד גדול, מה שאמרנו נותנים לבתולה 12 חודש, מדובר פה כשהיא עדיין קטנה או נערה, אבל אם היא בגרה אפילו רק יום אחד ונתקדשה בבגרותה, נותנים לה רק 30 יום מזמן האירוסין כאלמנה. תכף הגמרא תדחה את זה, אבל לא לגמרי. אלא בסופו של דבר המסקנה היא שנותנים לה, מאז שהיא בוגרת, בדרך כלל 12 וחצי, 12 חודש. כי כשהיא בוגרת כבר הייתה מתחילה כבר להתכונן לחתונה. אז ככה שהיא מתארסת, היא יכולה ישר להתחתן. אבל כאן הגמרא אומרת שישר שהיא בוגרת, היא כבר כמו אלמנה, נותנים לה רק 30 יום כאלמנה. כמו אלמנה שהתארסה, שנותנים לה 30 יום להתארגן, כי כבר מוכנים לה תכשיטים וכדומה. שואלת הגמרא קושיה מברייתא, מי טבעי, בגרה, דהיינו בוגרת בגיל 12 וחצי בדרך כלל, 6 חודשים אחרי שהביאה סימני נערות, הרי היא כתבועה כמו שהבעל טבע אותה להינשא, ונותנים לה זמן משעת האירוסין ולא מזמן תביעת הבעל. למה? כי זה שהיא בוגרת, מיד שהיא מתארסת זה כאילו נקרא הבעל טבע אותה לנישואין. סתם ככה, נותנים לבתולה 12 חודש, זה מהזמן שהבעל טובע אותה ואומר לה, טוב יאללה צריך להתחיל להתרגל לנישואין, ואז ואללה יש לה 12 חודש. אבל לפני זה, גם אם הוא קידש אותה, יכולים להמתין כמה שנים. אבל ברגע שהיא בוגרת, אז כבר מאז שהיא התקדשה, היא כמו תבועה. מה אליו כתבועה דה בתולה? שמאז שטובעים אותה יש לה 12 חודש, כמו כל בתולה. אלא שבמקום שניתן לה מזמן התביעה, נותנים לה מזמן האירוסין. כאשר רבונה שאמר שנותנים לה 30 יום, בגלל שהיא בוגרת. אומרת הגמרא, מהברייתא הזאת זה לא דחייה, כי אפשר לומר כתבועה דה אלמנה, שנותנים לה 30 יום. עדיין יכול להיות שבאמת בוגרת נותנים לה רק 30 יום. מביאה הגמרא קושיה מברייתא אחרת, תשמע, בוגרת ששעתה 12 חודש, רבי אליעזר אומר, הואיל וחייב במזונותיה, מכיוון שהגיע הזמן לנישואין, אז אם היא נודרת, נדר. התורה נותנת כוח לבעל להפיר את נדרי אשתו. אמר לה, הנדר שלך מבוטל, כמובן בתנאים מסוימים. מכיוון שאפילו שהיא לא נשואה, בדרך כלל כשהיא מקודשת, הבעל לא יכול להפיר לה את הנדרים לבד, רק היא, הוא ובעל, ואביה ביחד. אביה ובעלה מפירים את נדריה. אבל כאן, ברגע שהגיע הזמן שהוא כמו מפרנס אותה, הנדרים שלה הם על דעתו, והוא לבד יכול להפיר את נדריה. יפר. כמו נשואה. אבל בכל אופן, הברייתא אומרת, בוגרת ששעתה 12 חודש. רואים שגם בוגרת צריכה להמתין 12 חודש עד שהבעל מתחייב במזונותיה. ולא כמו שרבונה אמר, שמכיוון שהיא בוגרת זה רק 30 יום. אומרת הגמרא, אימא, תפרש את הברייתא, שהברייתא מדברת על שני דינים. בוגרת, שהיא יכול להיות שנותנים לה רק 30 יום, מהקידושין לנישואין, מהקידושין לזמן שהבעל מתחייב במזונותיה. מקרה נוסף, מדבר על נערה. וששעתה 12 חודש, כל אחת מהם, ואליעזר אומר, הואיל ובכל אחת מהם בעלה חייב במזונותיה, מהזמן שהוא חייב במזונותיה, הוא יכול להפר את נדרה. כאן מביאה הגמרא, אבל בכל אופן ברייתא שדוחה לגמרי דבריו של רבונה. תשמע, המארס את הבתולה, בין שטבעה הבעל להינשא והיא מעכבת, ובין שטבעה היא את הבעל שיסענה והבעל מעכב, הוא עדיין רוצה להמתין. כמה זמן אפשר להמתין? נותנים לה 12 חודש משעת תביעה, מזמן שהם... תבעה הבאה להינשא, אבל לא משעת האירוסין, יכול להיות גם כמה שנים משעת האירוסין, אבל מהזמן שהתביעה להינשא, נותנים לה 12 חודש. ובגרה, הרי היא כתבועה, שנותנים לה 12 חודש מזמן האירוסין, ולא ממתינים לזה שהבעל יתבע אותה, אלא כשהיא בוגרת, מזמן הקידושין זה כאילו שתבע אותה הבאה להינשא. הברייתא מוסיפה, כיצד? בגרה יום אחד ונתקדשה, אז לפי דעת רבונה, בגלל שהיא בגרה יום אחד ונתקדשה, נותנים לה רק 30 יום, ככה אמר רבונה, כאן הביתה אומרת מפורש, נותנים לה 12 חודש. אז כבר על זה לבד תיובת דרבונה תיובת, כי תורה מפורש, שגם לבוגרת שהתבגרה יום אחד, נותנים לה 12 חודש. מוסיפה הביתה ולהרוסה 30 יום. חוץ מזה שתחילת הביתה תיובת דרבונה תיובת, מהי ולהרוסה 30 יום? אמר רב פאפה אחי כאמר, שבאמת, נכון שדבריו של רבונה נדחו, שאם היא בגרה יום אחד, אמר רב אונה שכבר היא מקבלת 30 יום כאלמנה ולא 12 חודש, דבריו האלה נדחו. אבל יש משהו דומה למה שאמר רבונה. אמר רב פאפה אחי כאמר, בוגרת, כבר מאז שהיא בוגרת, היא הייתה מתחילה להתארגן לחתונה שלה. מתחילה להכין לעצמה תכשיטים ובגדים וכו'. לכן, שעברו עליה 12 חודש בבגרות, אחרי שהיא כבר בוגרת 12 חודש, זה בערך בגיל 13 וחצי, בסך הכל, בכל אופן זה בשעה מקובל כנראה בזמנם, ואז נתקדשה לאחר 12 חודש, היא כבר לא מקבלת עוד 12 חודש, אלא נותנים לה 30 יום כאלמנה. זאת אומרת שבעצם, לא מיד שהיא בגרה יום אחד, נותנים לה 30 יום כאלמנה, אלא בגרה, אחרי 12 חודש, מאז שהיא בגרה, מאז שהיא מתקדשת, היא נותנים לה באמת 30 חודש, יום להתארגן לחתונה, ועד כאן דף נ"ז.